צהריים טובים לכל הקהל הקדוש. הבוקר יצא לי ככה לשמוע, יש ברדיו קול חי עכשיו במקום שירים, יש שם עקב תשעת הימים, יש שם כל מיני אנשים שמדברים. שמעתי את אחד הדוברים מדבר בכאב ממש, לפעמים אתה שומע את הכאב בכל, יש כאלה שדוברים מבחוץ ומאשימים ציבור אחר ובאים ומנסים לצוף פגמים. לפעמים אתה רואה איזה מישהו שככה מדבר מבפנים. והוא דיבר על זה שלפעמים ככה הוא עושה הסעות לחתונות. תודה רבה, תודה רבה. הוא עושה הסעות לחתונות, והוא אומר, הוא מקשיב לתלמידי חכמים, לתלמידים שהוא מסיע לחתונות בתור הסעה. והוא שומע את הדיבורים, והוא אומר, לפעמים זה כל כך כואב, ממש כואב, דיבר על ה... בעיקר על המידות של התלמיד חכם, הוא אומר, חבר'ה אלה יושבים ולומדים כל היום תורה. הוא היה ככה מצפה שהתורה תחזיר אותם למותה ותהפוך אותם לאנשים אידיאליסטים גדולים. הוא אומר, יש גם כאלה, ברוך השם, אבל הוא אומר ככה, כשיחה באוטובוס, לפעמים הוא שומע כמה נתנו וכמה הוא קיבל והאולם לא היה מספיק טוב, אז זה לא היה מספיק טוב, וככה הוא אומר, השיחה לפעמים מולידה בו ממש כאב עצום. איך זה יכול להיות שהמידות לא, עדיין לא מתוקנות, לא מתוקנות, לא כמו שהוא ציפה מתלמידי חכמים שלומדים תורה כל היום. עכשיו באמת, כל נושא המידות הזה, זה נושא שצריך המון המון טיפול, המון המון לימוד, המון עבודה. אנחנו ככה בעצם היום באיזשהו שיעור סיכום, סיכום של שנתיים, שבהם אנחנו לומדים את מוסר אביך. ואנחנו במשך השנתיים האלה ניסינו ככה ללכת בשיפולי דרכו של הרב, של איך באמת בונים, אני קראתי כל זה, בונים יראת שמיים, כל נושא, הרי חוכמת העירה זה החוכמה שכוללת את כל נושא המידות של השמחה והאהבה. איך בונים יראת שמיים אמיתית עכשיו בדור של תקומה? באמת הרב יש לו תורה מאוד מאוד מיוחדת. ככה במשך השנתיים ככה ניסינו ככה ללכת בשיפולי גלימתו ולהבין ככה את מלוא העוצמה של התורה או של הדרך שמציע לנו הרב ככה ללכת בה. עכשיו נזכרתי גם כן ש... סיפר לי איזה אחד, נקרא לזה בלשון הסלנג של הרחוב, זה נקרא מחזירים בתשובה. אז אחד מהמחזירים בתשובה של ששייך לציבור הדתי-לאומי, דיבר עם אחד מהמחזירים בתשובה של ציבור חרדי. התווכחו ביניהם, ויכוח שלפעמים מתעורר. לא שאני מודד ויכוחים, אנחנו בדרך כלל נגד ויכוחים. והוא אומר, תשמע, אצלנו בזה חוזרים המונים ומאות ואלפים חוזרים מעין על הציבור, ותראה אצלכם כמה חוזרים, בקושי חוזרים. ואני לא רוצה כרגע להתווכח עם העובדות. כלפי העובדות אני תמיד אומר, שלפי דעתי התנועה הכי גדולה של החזרה בתשובה היא בני עקיב. שם באמת, אנשים לא מודעים לזה, אבל בערים אתה רואה הרבה אנשים שבאים ממשפחות שלא שומרים שבת, נכנסים לבני עקיבא. רק הסתכלתי פעם ביישוב דולב, איפה שאני גר, למעלה מ-20% מהיישוב, עם חבר'ה שההורים שלהם לא שמרו שבת, והצטרפו לסניף, היו עם החבר'ה, והתחילו תהליך של חזרה בתשובה. לפעמים לא למדו בישיבה בצורה מסודרת, אבל היום הם בהחלט לומדים דף היומי, או שיעורי אמונה, או תנ"ך, ודברים כאלה שיש ביישוב, ועשו תהליך. אז יש כאלה שיגידו, טוב, הם בכלל לא חוזרים בתשובה, לא למדו, זה לא נקרא עדיין שהם חוזרו בתשובה, הם לא לומדים כולם בתורה. אז אני לא התווכח. בכל מקרה, זה היה ויכוח בין התור חרדי לביתו מחזיר בתשובה הדתי-לאומי. אמר לו, הדתי-לאומי, תשמע, לפני 80 שנה, כל העם ישראל היה מה שנקרא חרדי. אתם המשכתם אותו דרך, אז כולם היו בדרך הזאת. ו-80% מעם ישראל משום מה עזב, לא המשיך בדרך. מה שיניתם מאז? היום אתם באים ואומרים לו, בוא תחזור לשם. מה שינית? אני לא שינית כלום. אם אתה לא עוצר וחושב מה צריכים לתקן, אז מה הבעיה? אז מה שינית? אז יהיה דלת מסתובבת. באת, חזרת כמה וחבר בתשובה, וצד שני, יברחו לך. זאת אומרת, אנחנו בציבור הדתי-לאומי, אם אפשר להתחיל את הדיבורים, אז אנחנו באמת אולי, כמו שאתה אומר, עם עובדות נכונות, פחות מספרית, וגם אצלנו יש בעיה של חבר'ה שבורחים, אבל אצלנו כל הזמן יושבים וחושבים על זה, איך לשנות? איך אני בעצם בונה ממד ומתקן את הסיבה הפנימית שבגינה בורחים? ובאמת רואים בכתבי הרב, שהרב מלא בתביעות, בעיקר כלפי בית המדרש, אומר, עיקר הסיבה, מזהה הרב קוק, שבאמת יש עזיבה של הדעת, זה לא בגלל שהייתה בעיה באנשים. זה בגלל שהייתה בעיה בהתאמה של הבית מדרש, לעוצמה של אנשים. הוא אומר, עכשיו נשמות גדולות, נשמות שמתאימות לדור של תקומה, לדור של גאולה. אתה לא יכול לדבר איתם בקטן. אורות התשובה שם, פרק ד' וסעיף י' א'. אומר, ההתרשלות, כל זה התרשלות של בתי המדרש, ההתרשלות גרמה שלא הזכירו לחבר את הפרטים על הכללים. בא בן אדם עם נשמה גדולה, רצה לתקן את כל העולם. לכן, מתחיל את כל האיזמים למיניהם. אתם יודעים מה זה איזמים? סוציאליזם, קפיטליזם, מרקיזם, כולם זה איזמים היו, כל מיני אידיאלים כאלה. כולם באו לתקן את העולם, הוא רצה לעשות שוויון לכל העולם, הוא רצה לעשות חירות לכל העולם. כל אחד רצה לתקן את העולם באיזה משהו. זה הכל היו יהודים, ראשי את המהפכה תמיד היו יהודים, רצו לתקן את העולם. עליהם כל מיני רעיונות, באו שאלו אותם, רגע, אוקיי, אוקיי, רגע, מה היהדות אומרת? אמרו, היהדות אומרת, אל תקטוף פרח בשבת. כן, אבל איך מתקנים את העולם? טוב, גם אסור לברור פול בשבת. איך תקנים את העולם? אומר הרב קוק, ההתרשלות של בית המדרש הייתה שהשכילו לחבר את הפרטים אל הכללים. היו בתי מדרש שעמדו שקבלה גבוהה, דיברו על תיקונים והיו מובנים רק למתי מעט. היו בתי מדרש שעסקו בפרטי הלכה רק, ולא הראו שפרטי הלכה זה נוגע לתיקון עולם במהות שדי. גם היהדות רוצה לתקן את העולם. זאת אומרת, בתי המדרש לא התאימו את עצמם, ולכן התחילה להיות עזיבה. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לתקן זה להתאים את בית המדרש. ואחד הדברים כיפה סרוגה?
מישהו
שהוא התחיל. הרב נריה. האמת היא שאני דיברתי בהגדרות כוללניות, אני לא בא לדבר על איזה... הכיפה סרוגה, הרבה עושים הקשר בין כיפה סרוגה לבין הרב קוק. זה לא דווקא קשור. למרות שזה הרב נריה שהוא התלמיד של הרב קוק, או התלמיד של הרב חלב שהוא התלמיד של הרב קוק, הוא זה שהתחיל את מה שנקרא דור הכיפות הסרוגות. אבל אני לא מדבר, אני חושב שזה, זה, דרך אגב, זה לא ציבור. אני לא קורא בכלל, אני חושב שאין דבר כזה ציבור דתי לאומי. אין דבר כזה באמת. למה? כי פשוט מאוד, היו, אני חושב שזה אנשים הבריאים. יש אנשים שאמרו, למה לכפור בהשם? ברור שיש השם שברא את העולם, אז לא רוצים להיות חילונים. ויש אנשים שרואים את שיבת ציון מול העיניים. אומרים, הנה, תהליך הגאולה התחיל, ולא רוצים להיכנס לסרטים, שזה הכל מעשה שדים. אנשים בריאים. אנשים הבריאים האלה זה לא דווקא אנשים עם רב אחד שאמר להם את זה. מלא רבנים. יש תימנים בריאים, ויש לובים בריאים, ויש טריפולטיים בריאים, ויש גרמנים בריאים, יהודים כאילו שבאו מגרמניה. כל מיני זה, אתם יודעים, מי הרב של הציבור? אין רב לציבור. זה פשוט יהודים בריאים. גם מאמינים בהשם, וגם רואים, הנה, תהליך התשובה, תהליך הגאולה התחיל. כל הבריאות. זה שעכשיו הרבה מהדתיים לאומיים הלכו בשיטתו של הרב קוק, זה ככה, אתה נוצר משיטתו. הדתיים הלאומיים לא התחילו מהרב קוק. אוקיי? הפוך הוא. המבדל או המזרחי כמפלגה, הרב קוק היה נגד קצת אפילו, רצה להקים מפלגה אחרת בכלל. רצה להקים את דגל ירושלים שלא הצליח להקים אותה. זה לא היה, זה הרב ריידס, היו רבנים אחרים שהתחילו.
50 שנה עובר.
שמה? לא, לכן אני בכלל, אני אומר... אני לא מדבר עכשיו על ציבור, אני מדבר על דרך חשיבה תורנית, אני מדבר על חשיבה תורנית של הרב קוק. הרב קוק שלמד בוולוז'ין וראה מה שקורה, מדבר גם על כל מיני אנשים ספציפיים, אומר אם הוא היה לומד למשל בישיבה חסידית והוא היה לומד בישיבה ליטאית, זה היה מתאים לנפש שלו ושניהם לא היו פוקרים. לפעמים זה משהו קטן, ולפעמים אומר, יש פה משהו גדול שצריכים לתקן בתורה. יש תורת ארץ ישראל, תורת הגאולה, שאמורה לתפוס מימד חדש בנוסף. ואם לא תתפוס אותו, אז כאנשים ימשיכו לברוח. וחוד, יבואו, ייכנסו, ואז הדלת מסתובבת, יצאו, כי בחוץ יקרה להם יותר חזק. עכשיו, גם מה שבחוץ קורה, אז יש אומרים, וואו, הוא חזר בשאלה. הוא לא חזר בשאלה. מה הוא?
לא בריא.
הוא חזר בתשובה. הדת, כפי שהיא הוצגה לו, לא התאימה לנשמת. מה זה חזרה בתשובה? חזרה בתשובה זה לא מעבר בין המגזרים, אמרנו את זה כמה פעמים. חזרה בתשובה זה לחזור לו את עצמך. פתאום אדם חי, עם נשמתו הפנימית שאמרה לו, מה שמספרים לי זה לא אני. ועכשיו, אני חושב שאחד התחומים העיקריים, שהם הגורם העיקרי לחזרה בתשובה ועזיבת הדת. כן? שמים שאמרתי, כאילו דבר סותר, אבל עכשיו אמרנו שזה בעצם דבר תואם. זה הציפייה לעבודת השם בעוצמה. כל נושא, הדור צמא לזה, עבודת השם שתהיה, לא איזה משהו שטוב, מה צריכים לעשות, יאללה, להגיד כמה מילים, אז אני מלמל כמה מילים בתפילה. הדור צמא לזה שהתפילה תהיה עוצמתית, שיקרה שם משהו רוחני, עוצמתי, גבוה. יש רצון כזה, ויש ציפייה שהמצוות יעשו בשמחה ובאהבה וביראה, שהדברים האלה יקרו. וכשבאים אנשים, והציפייה הנשמתית הזאת קיימת, ובתוך הדת לא מוצאים את זה, אז הם יכולים לחפש את זה בחוץ. אפילו לא מגדירים את זה לעצמם. כשמזהים את החוסר אותנטיות בין הדת כפי שהיא, בא שלו, הכניס אותו לבית כנסת, ואמר, בוא תתפלל, והוא רואה שם הלך בבית כנסת, והוא רואה שם, הוא לא רוצה לקטרג על אף אחד, אבל מה שהוא מזהה, אותו בן אדם, זה כמה אנשים שבאים לעשות וי, ולא מתאים לי. אני, הנשמה שלי, מחפשת יותר מזה. לא אכפת לי לנסוע להודו, למצוא איזה משהו, איזה מישהו שמחפש יותר עמוק. אני צמא למשהו יותר עמוק. דיברתי השבת עם איזה מישהו, גם כן, ששמר, התחיל לשמור פחות מצוות, נגיד לזה ככה. ברגע שהגדרתי אותו כחוזר בתשובה, הוא מאוד שמח. מאוד שמח. שזה פתאום ענה לו על דבר אמיתי שעובר עליו. הוא חוזר עכשיו בתשובה. באמת חוזר בתשובה.
יכול להיות זה גם בזמן שאדם עובר על ירידה לצורך עלייה. זאת אומרת, אדם היה
בלי
שום משהו, נפל,
הירידה
לצורך עלייה
קוראת
לו לחזור לעצמו בצורה הכי טובה.
כן, זה... המבט החיצוני. אני אומר, לפני כן הוא שמר 10 מצוות. עכשיו הוא ירד ונפל ושומר 3 מצוות. ועכשיו, אחרי זה ישמור את אותם 10 מצוות, אבל ביותר עוצמה. או עכשיו אפילו לשמור 11 מצוות, כי אפילו יגיע לידי והגית ביומה ולילה ולא יבטל תורה אפילו. אז זה מבט חיצוני, זאת אומרת, ירידה לצורך עלייה. מבט פנימי בעצם מה קרה פה כל הזמן? כל הזמן, הנפש התקדמה להשם, היא רצתה יותר, רצתה יותר, יש פה תהליך אחד קדימה. במבט חיצוני, התהליך קדימה, לפעמים נראה עולה ויורד, עולה ויורד. ירידה לצורך עלייה זה מבט חיצוני. מבט פנימי? מה באמת? עכשיו, אתה יכול להסתכל גם על מבט מאוד חיצוני, אתה יודע למה הוא הפסיק לשמור מצוות, היה לו תאוות, כל מיני כאלה. הוא אומר, תאוות לבד, לא, אף פעם לא לוקח את האדם לבד. אם אין לו איזה בעיה פנימית עם המצוות, זאת אומרת, אם, בוא נגיד לך, אדם שבאמת אהב את המצוות, ואהב את השם, ושמח במצוות עד אין קץ, תאוות לא הוציאו אותו מהמצוות. אדם שזאת המצוות, כבי, ועוד בי, ועוד בי, ועוד בי, ועשה את הכל בלי תשוקה ובלי זה, אז הוא חיפש תשוקה. אז מצא תחליף קל, וגם הפלסטר הזה לא יותר לו מעניין. זה ייקח לו, ייקח לו אולי כמה שנים, מתעורר, זה נגיד, שמתי פלסטר, לא שמתי משהו אמיתי. הוא ימשיך בחיפוש, כן.
הרבה פעמים, הדברים האלה זה, ברגע שהאדם עומד על דעתו, זה לא בא לפני זה, כי אין בה את זה. החזרה הזאת בתשובה, או האדם הזה שלח לבית כנסת וכביכול פקר והכל ואמר, זהו, לא מעניין אותי כלום, כי הוא פסע של תוכן רוחני אמיתי, משהו מהותי אמיתי שהוא לא קיבל רב בבית ספר בישיבת התוכנית, או איך אומרים את זה פה, שהרב בודק נותן לו צ'פחה על הגב לראות מי יש לו ציצית, כי הוא לא באמת קיבל את המהות. אבל כשאותו אדם הולך לצבא כל דבר אחר ובין שזה ראה, כל החיפוש הזה שנוסעים לחול
כמו שהרב אומר, זה משהו סמיתי, אבל זה יכול להגיע רק כשאדם רואה את עומד על דעתו שמבין שאין פה, אין באמצע.
זה כיוון וזה דרך שרק מתפתחים. או שאתה יורד, או שאתה עולה, ומבין שיש מגמת עלייה, אפילו שיש מאמורות בדרך. אבל לא יכול להיות שאדם יהיה פרווה, הוא לא יכול להיות פרווה, קיצור. הוא לא יכול להחזיק לאורך זמן.
לפעמים, 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 דווקא... אתה יודע.
הרבה זה באוכל.
אני חושב שאתה אומר, התהליך המודע לא יכול להיות פערי. אבל התהליך שאנחנו תיארנו, לפעמים התהליך לא מודע. בתהליך הלא מודע, לפעמים יש לו הרבה הרבה שלבי פערי. זאת אומרת, שצד אחד הוא כבר זרק את כל התפילות ואת כל המצוות שהיה לו מכל לפני כן, כי הוא פנימי כבר הרגיש, אבל אפילו לא מודע למה הוא עשה את זה. הוא לא מודע. אחרי שאתה מספר לו שהסיבה שהוא זרק את זה, זה בגלל שיש לו חיפוש פנימי, אז הוא מתחיל להגיד, וואי, באמת זה מה שחיפשתי.
אבל הוא כל הזמן
מחפש
בכל
מקרה.
הוא יודע שחסר לו, הוא לא יודע מה.
לא, לפעמים אפילו לא מודע. אתה צודק שעצם זה שהוא קרא לזה, מחפש את עצמי, זה אומר שיש איזה צליל של מודעות. אבל לפעמים זה רק צליל של מודעות, זה לא שאדם עכשיו במודעות שלמה אומר, אני עכשיו הולך לחפש את עצמי. לפעמים זה שאתה עוזר לו להגיד, אתה עכשיו בתהליך החזרה בתשובה, כי אתה עכשיו בתהליך החיפוש שלך, זה באמת מתחיל להגדיר לו מה הוא עושה כרגע. אחד הדברים באמת, אני חושב שממש צורך הדור, זה אותו בקשה פנימית שעבודת השם תהיה בעוצמה. ואיך מגיעים לעבודת השם בעוצמה? באמת היו הרבה פתרונות. והרבה אסכולות והרבה כיוונים במשך כל הגלות, במשך הגלויות. והיו כיוונים חיצוניים שהסתימו והספיקו לגלות. אבל אנחנו מדברים, הרב קוק במוסר אביך, מתווה לנו איזשהו כיוון פנימי בלעדי, שבארץ ישראל בעצם, אם נלך על משהו פחות מזה, נגיע למשהו שהוא חיצוני, שהוא עדיין לא יתאים למה שאנחנו מחפשים. זה הספר שאנחנו לומדים. אני ככה... רוצה ככה ברפרוף לעבור על השנתיים שלמדנו עכשיו. אז התחלנו בכלל בהגדרת המושג. ראינו משפט הראשון במעין ההקדמה, היה שאין אדם יכול לתת ידי חובה במה שנקרא חובות הלב. מה זה חובות הלב? אז גילינו שהרב קוק מדבר על מה? על מצוות. יש מצוות שמצוות על הלב. השם מציבה אותנו. לאהבה את השם. לראה את השם, את השם לוקחת תירה, לאהוב את הרע, ואהבת לך כמוך, תחת אשר, לא עבדת את השם לוקחת בשמחה ובטוב לבה. זאת אומרת, התורה צוותה על הרגשות, צוותה על הלב, ויש מצוות שהן מצוות היד, מצווה להניח תפילין, אבל את התפילין שאני מניח עכשיו, גם מצווה להניח תפילין, בשמחה, בהשתוקקות, באהבה, ביראה, זה מצוות, ורואים מהמשפט הראשון שהעוצמות של האהבה, של היראה, של השמחה, הרף מינימום כדי לצאת ידי חובה הוא לא פשוט. זאת אומרת, המשפט הראשון שראינו במעין הקדמה, זה נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה. זאת אומרת, ידי חובה, הרף מינימום הוא בכלל לא פשוט. כן, דיברנו ואז בתחילת, סיפרנו סיפורים על גדולי ישראל, באיזה עוצמה, באיזה השתוקקות. איך הם היו קמים במימונה, בשעה 3, אחרי ששבוע הם לא הניחו תפילין, בכל המועד פסח. הם היו קמים בשעה 3 ומחכים לנץ, מרוב השתוקקות, מתי כבר מותר להם להניח תפילין? איזו השתוקקות למצווה. סיפרנו סיפורים על יראה עצומה, ולא נחזור כל הסיפורים, אפשר להסתכל אחורה בארכיון. סיפורים שלמים על איזה עוצמות שאפשר להגיע במצוות. עכשיו, אני לא יודע אם זה הרף מינימום, אבל גם במשפט של הרב קוק ראינו שהרף מינימום הוא בכלל לא פשוט. וראינו גם כן שכנראה שכל המצוות האלה בכלל הייתה לנו שאלה, אבל איך אפשר לצוות על הלב? הרי מה? נגיד יש בחור שאני שונא אותו, חס וחלילה. איך אפשר לצוות אותי לאהוב אותו? מה אני אגיד לו? לב, שמה, כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך, תפסיק לשנוא מיד, וגם יותר מזה. כתוב ואהבת לרעך כמוך, קדימה, תתחיל לאהוב. זה לא הולך. מישהו פעם ניסה וזה עבד לו? על היד אני יכול לצוות, תחשוב, תניחי את התפילין, תקומי בבוקר, אדם, יש לו רצון החלטי, זה עובד. אבל רצון החלטי לא פועל על הלב. גילינו שכדי, בכל אופן התורה צוותה על הלב. אז איך זה יכול להיות? כנראה שזה כן בתחום שליטת האדם. ואז ראינו שאדם צריך להתחיל להיכנס למה? לעבודה. איך האדם יעבוד? אז ראינו באמת כל מיני אסכולות, ראינו משיטת המוסר, שאחרי המעשה יעשה חשבון נפש, ואחרי זה אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ויכנס לנו לחנות מסמרים, חנות לבית מרקחת, ויבקש מסמרים, וישפיל את עצמו, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, שיטה אחת טובה. עוד שיטה של החסידים, שתפעול בדמיונות, ותדמיין את עצמך, שאתה חלק מהיקום, שאתה חלק מזה, שכל מצווה קטנה, בורת מלאכים, וכל מיני דמיונות שיתחילו להכווין אותך. כל מיני שיטות. הרב קוק הציע במעין הקדמה, לכתוב ספר. ספר שבו אתה מסדר את כל עיקרי הדברים של תפיסת העולם שלך. וראינו שעיקר העיקבון הזה של כתיבת הספר, זה כדי לסדר את הדעת. כי הרב קוק בעצם אומר, לא מספיק לי שיטות חיצוניות, לא מעשים ולא דמיונות, זה עדיין חיצוני. אני רוצה שתיגע במה שבאמת מכווין את המידות. המידות שקיבלת זה מידות מולדות. את המידות האלה בעצם כל הזמן מוכוונות. מה מכווין את המידות?
דעת.
תודה ליאור. אני צריך שמישהו יגיד את זה, באמת. אחרי שנתיים שאנחנו מדברים על זה. דעת. מה שנושא את המידות זה הדעת. הדעת, בין אם אמיתית, בין אם היא כוסבית, היא מכווינה את המידות. ואני רוצה להביא אותך כדי, אם אני באמת רוצה להפוך את המידות, אם אני רוצה שתגיע לפחד, לירה, לשמוח, כמו דברים אמיתיים, לא מספיק לי שתעשה עבודה חיצונית. מעשים או דמיונות. אני רוצה שתגיע לכלל דעת. כשהדעת שלך תהיה אמיתית, אז הכל יתכוונן חזרה אל השם. ועוד זה ראינו. שזה נכון שאתה בעצם עכשיו צריך לעשות תהליך שלם עם עצמך ולהגיע ממצב של דעת כוסבית לדעת אמיתית, אבל כל התהליך הזה זה בעצם תהליך שנקרא חזרה בתשובה. כי אתה בעצם חוזר למה? חוזר לעצמך. אתה בתור נשמה לפני שנולדת, כל הנשמה עם כל העוצמות המידתיות שלה, כל המידות היו מוכוונות אל מי? אל השם. הכל היה מוכוון לשם. כל מה שנשאר לך עכשיו זה יצר לב האדם הרע מנעוריו, משעה שננער בבטן אמו, אז באמת הוא ננער בבטן אמו, נולד, פתאום נכנס לסבתוך וכל הדעת התבלבלה לו, ופתאום הוא לא יודע מה לאהוב, אז בהתחלה הוא אוהב בקבוק ואוהב את היד, ופתאום הוא קבל דעת שבעצם הוא צריך לאהוב את האמא, ועכשיו אתה צריך לקבל דעת שבעצם מה שאתה צריך לאהוב זה את השם שעומד מאחורי הקלעים של כל העולם. קדימה, תמשיך לעבוד את עבודת הדעת. אל תתקע בפרטים שעכשיו כל רסיס ורסיס צועק לך, אני המלך. תמשיך בעבודת הדעת שלך. ועבודת הדעת הזאת היא עבודה היחידה שבאמת תעלה לך את כל המידות. דרך אגב, הדבר הזה גם עבודה, הסוג העבודה הזאת, זה לא עבודה של כפייה. זה לא עבודה שבה אני רומס את המידות, אלא מה אני עושה? אני מעלה את כל המידות חזרה אל השם. מכווין אותם חזרה. לא רוצה לאבד כוח אחד אפילו. כל עוד אפשר, לפעמים כיצות ביניים, כן. אבל באופן עקרוני, הכיוון הוא שאני לא בא לרמוס את המידות שלי. אלא מה אני בא לעשות? להכווין אותם חזרה אל השם. זה ככה ראינו בתחילת, בפרקים הראשונים של פרק א'. גילינו כל מיני הכוונות, סייגות התורה וכו' וכו'. וגילינו גם שהרב קוק בעצם רוצה ליצור בנו וליצוק בנו יראת שמיים אמיתית. יראת שמיים אמיתית, שיראת השמיים שלי לא תהיה איזה משהו חברתי. אם תלמד הרבה תורה, אז יהיה לך שידוך טוב ותקבל דירה. ואם לא תלמד הרבה תורה, אז יעיף אותך מהישיבה, ואחותך הקטנה לא תוכל להתחתן. ואני בצורה חברתית יכול לגרום לכפייה והרבה הרבה יראה, הרבה הרבה פחד חברתי. אבל בטח לא יראת שמיים. איפה אתה תהיה כשאתה לבד, לבד, בינך ובין עצמך, בתוך השירותים ומאחורי משקפי השמש? אם לא בנית על עצמך דעת, ציור שלם, של לראות שאם האישון שלך בתוך משקפי השמש זז ליהנות ממראה אסור, אז אתה באותו שנייה אגואיסט, ונהנה מדבר שהשם ברא בעולם, ברגע שבעצם השם אומר לך, כאן זה אסור, כאן זה לא מצווה עליך. אם אתה נהנה בזמן שזה מצווה עליך, אז זה יפה. בייחוד אם אתה נהנה בגלל שזה מצווה, אז זה בכלל מעולה. אומר השם, אני בעצם רוצה למלא את רצונך להיטיב לי. אז ברגע הנכון, אני בא ועושה מצווה ונהנה. כי אתה, בעצם אני ככה ממלא את רצונך. אבל אם אני נהנה, באותה שנייה ששמה, אסור עליי ליהנות. אני בעצם אגואיסט. אני בעצם אין לי מקום בעולם. כל המקום שהעולם זה רצון השם להיטיב. רצון זה מקום, תמלא את רצוני. זה המקום האמיתי, ובעצם עכשיו אין לי מקום בעולם. אני בעצם נהייתי כלום. נתתי כוחות לכל הרע, לכל התנועה השפוחה. לסית רעך, לסית רעך, אמרנו, הצד האחר, זה הצד הזה, הצד האגואיסטי שרוצה נגד רצון השם. פתאום אין לי מקום בעולם, פתאום כל המעשים שנותנים כוח לצד השני. באותו מעשה קטן. יראת השם, יראת החטא, זה מימד של דעת שאדם אמור לקנות. שיש אותו דעת הזאת, אז זה מה שמגן עליו גם אם בשירותים, עם איזה פלאפון משוכלל בחדרי חדרים, ואף אחד לא יודע מה הוא עושה בפלאפון שלו בשירותים. גם אם המשקפי שמש באוטובוס, אף אחד לא יודע לאיפה האישון שם הוא נוסב, ועדיין לא נכנס לציורים דמיוניים עמוקים, שעכשיו כל האנשים בשמיים מסתכלים דרך העיניים שלו ורואים בווידאו במה הוא מסתכל, שגם זה אמיתי. זה אמיתי.
אני יודע.
מה? לא מצחיק, אתה לא...
למה
אתה מצחיק?
מה זה? למה זה? יושבים שם ומתחרפים עליהם. מה זה מצוות לב ליהנות מתנו? מה זה מצוות לב ליהנות מתנו? אם המצווה...
פשט פשט הדברים, ההנאה הגשמית היא לא מטרת המצוות.
מה אתה אמרנו
זה?
מה? להמשיך את עצמנו.
נכון.
שזה הגלידה שאתה מסתכל עליו.
עוד פעם?
לא, גלידה. כמו כל רסיס רסיס שאומר, אני אמל. אז אותה גלידה שאדם בא לאכול, אם הוא אוכל אותה, כי הוא אוהב, אז אגויסטי. אבל אם הוא אוכל אותה, כי הוא מבין שרצון השם זה להטיב עמו. ו... הוא
נפגש עם השם.
שהוא מקיים את הרצון של
הקדוש
ברוך הוא, אז הוא בעצם עושה רצון למקום.
נכון.
למה?
זה
סבבה.
לא,
אפשר... אמרנו אז במשל, איתו בדקה וחצי, סיפרנו שם על אבא שחזר מהעבודה, בשעה 7 במקום בשעה 9 ביום ראשון, כמו שהוא תמיד חוזר, ופתאום הוא ראה את כל הבית מלא בלונים ושלטים, מזל טוב, מזל טוב, הבין שעושים לו מסיבת הפתעה, בית ריק, יום הולדת, אבל בית ריק. אז הוא מאוד רעב, אז הוא פותח את המקרר, פתאום הוא רואה שבמקרר, פתאום הוא מבין למה לפני שבועיים הבת שלו שלה, איך מכינים את העוגה שהכי אוהב. וסיפר לה, איך מכינים עוגה שלוקח יום שלם להכין אותה, והוא רואה שהבת שלו, במשך יום שלם הכינה את העוגה שהכי אוהב, ועכשיו בא לו לאכול כומה זה רעב, אבל מה הדבר הכי נבזי שיכול לעשות? אני יכול את זה עכשיו בשעה 7, נכון? אם הוא אוכל את ההוגה בשעה 7, אומנם ההוגה תהיה לו מאוד טעימה, והוא יסביר את רעבונו, אבל מה הוא מפסיד? את הבת שלו, את האהבה של הבת שלו. אבל אם הוא באמת לא נבזה, אז הוא יוצא החוצה, מחכה לשעה 9, פתאום נפתח את הדלת, וואו, איזה הפתעה, מעמיד פני מופתע, ומגישים לו את ההוגה, ואז הוא אוכל את ההוגה. אבל גם אז, הוא יכול לאכול אותו עדיין בשעה 9, כמו בשעה 7, כמו איזה אגואיסט קטן. אבל, נכון? עדיין אז יכול לאכול את ההוגה, טעים, 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 ובכלל לא אכפת לו משום דבר, והבת שלו עוד תשים לב. אבל אם הוא מסודר ערכית נכון, כשהוא אוכל את ההוגה, והיא טעימה לו מאוד, הוא מסתכל בזווית העין על הבת שלו, הוא רואה את השמחה בעיניים שלה. הוא כל כך שמח שההוגה טעימה לו, כי הוא אומר, כל שהוא עושה, הוא פשוט רואה את הברק של השמחה בעיניים של הבת שלו, וזה שווה לו הרבה יותר.
כי הוא באמת אוהב
אותה. כי הוא באמת אוהב אותה. אם הוא באמת מסודר ערכית נכון, זה שטעים לו, זה רק, עכשיו הופך להיות איזשהו דרך שבו הוא יכול בעצם לשמח את הבת שלו. השם אוהב אותנו, ורצה לעשות לו יציאה טובה. כל העולם, זה משל שבעצם מסדר לכל העולם. רצה להטיב לנו. עכשיו, נתן לנו גם את היכולת לקחת את הטובה, לחטוף אותה לפני הזמן, שעדיין אמר לנו, פה אל תיקח. אפשר לעשות את זה בשעה 7. אם אתה אוכל את זה בשעה 7, אתה מה זה נבזה? זה בעצם אתה אגואיסט קטן, אני לא עושה כלום, וגם לא מקבל חבר, אתה לא מקבל נותן. אתה מקבל רק את המתנה. כל מתנה, חוץ מהמתנה, אתה מקבל את נותן המתנה. מישהו חבר אותו נותן לך מתנה, אתה קיבלת גם חבר, לא קיבלת רק מתנה. אלא אם כן זה הבנק, אז שם זה לא קשור. כשהבנק נותן מתנה, זה באמת לא שהוא רוצה להיות חבר שלך. כן.
טוב,
אני מסתיים
מלכתחילה על השאלה, כי זה לא כל כך קשור, אבל זה לא מסקרן אותי. אנשים נשואים, זוג צעיר, רק שרק התחתן למשל, אם האישה משתמשת בגלולות וזרע לבדל למשל?
לא.
אה, לא.
לא.
בדוק?
בדוק. לא, טוב, זה לא שאלות לפורום הזה, זה שאלות... למה זה ככה? שאלת לך זה בעיניים איזה... מה מבחינת החיוב בהלכה, ומתי זה נחשב, מתי לא נחשב, זה... אבל בזוג צעיר, בכלל בזוג... זוג, באופן כללי, זה בית ספר העניין הזה, שבעצם אני עכשיו אמור לפעול לא בגלל שאני רוצה ליהנות, אלא בגלל שאני רוצה לשמח אותה. והיא צריכה לפעול לא בגלל שהיא רוצה ליהנות, אלא בגלל שהיא רוצה לשמח אותי. זוג שכל עיקר המניע שלו זה לשמח את השני, זה נקרא שכנה ביניהם. ועל שניהם ביחד יכולים לשמח את השם. זוג שלו, אבל בוא נגיד לך, 100% מהפרידות בעולם, זה בגלל שכל אחד הרגיש על השני שהוא אגואיסט.
קשור
בזה. קשור להם של אגואיסט. קשור, ב-100% קשור. 100%, אוקיי. קצה המזלג רק לעסקת הזוגיות.
שאחד נתן והשני
רצה לקבל. 100% מהפרידות בעולם זה בגלל שאחד כלפי השני מסתכל על השני כאגואיסט. זאת אומרת, הוא רואה, הוא בכלל לא רוצה את אותי, הוא חושב רק על עצמו. 100% מהפרידות. 99.9. רק בשביל לתת את זה לכל הכלל שזה יוצא מן הכלל. זה סיפור מיוחד. כן. אז דיברנו על יראת השמיים האמיתית, הדעת. שאמורה לזה, ככה לאורך כספר, בעצם ניסינו לבנות את הדעת האמיתית שאמורה להיות אותו אדם, דעת יראת שמיים אמיתית. דיברנו על השמחה האמיתית. כן, לא מספיק, תגיד, טוב, אוקיי, אני שמח את עצמי ומילה דשטוטה. יש כאלה, קראו ברב נחמן איזה חצי משפט, הבינו, אוקיי, כל פעם שאני עצוב, אז עבודת השם זה מה? אני אספר עצמי בדיחה גרועה ואני אחייך. לא אמרתי שזה לא, כתוב, זה נכון. אבל להפוך את זה לדרך חיים, לחשוב שכך אתה עובד את השם בשמחה, מהרב הוק, זה לא נקרא שמחה וטוב לבב. זה אמור להיות שמחה וטוב לבב ביחד, דיברנו על זה שיעורים שלמים, צריכים לראות איך באמת מגיעים לשמחה וטוב לבב. איך אדם מגיע לזה שהדעת שלו השתנתה, ועכשיו שמח לו במצוות. איך הוא מגיע לזה שהוא באמת מצטוות אל השם בכל מצווה, ושמח בה, ורואה שהוא עושה משהו שהוא הרבה מעליו, ומצד שני מאוד מתאים לו, ולכן טוב לו שם. זה דעת שלמה. זאת אומרת, לא מספיק להגיד, אוקיי, יש עצות שטובות לגלות, שאני, אוקיי, לא צריך להגיע לדבר האמיתי, אז מספיק לימיד את השטוטה, וזה יכול להיות כל העצה שלי עד הסוף. פה בארץ ישראל, אולי אתה יכול לפעמים להשתמש במילד השטוטה, כשזה משהו חיצוני, שהעצות היא חיצונית, אבל אתה צריך להגיע לשמחה אמיתית. לדעת שלמה של שמחה וטוב לבב, של כמה מצוות זה הרבה מעליי, ואיזה זכות זה להצטוות אל השם, ומה זה בעצם כל מצווה. אני מתלבט ככה, לא נחזור, יש ככה, כל הסיפורים הבולטים ככה זורקים לי עכשיו, זוכר את הסיפור עם אהרון דלנגי, שהוא היה משותק, הוא שאל את הרב מרדכי אליהו, אחרי שהוא רק יכול להזיז את הפה, איך אני יכול לקיים את מצוות נטילת לולב? הרב מרדכי אליהו שלח אותו לרב כדורי, שייתן לו ברכה, אבל אמר, אבל בעיקרון, אם אתה, ירדו לך בחבל את כל ארבעת המינים, ותקשרו לך את זה על הפה, ותזיז את זה, תוזה כלשהי, כבר קיימת את המצווה. קיום המצוות, הוא רוצה, אני רוצה לעשות את רצון השם, אז השם אמר לי, ליטול לולב, אז איך אני מקיים את זה? ויאללה ברכה שהרב כדורי, אז כבר יכל להזיז את היד, ונתן לולב עם היד. אבל זה היה מצוות, הוא יכל לדבר, ברגע שהוא יכל לדבר, השאלה שלו הייתה, איך אני יכול לקיים מצוות נטילת לולב? והוא אומר לו, תזוזה כלשהי של ארבע מילים בזמן המתאים, זה אתה בעצם מקיים את רצון השם. איך אמר לי אותו יהודי בפסטיבל שם? הרגשתי את זה, הרגשתי את זה. מה הרגשת? אמר לי, אני נהייתי אחד עם הרוח האינסופית שברא את כל העולם. אמרתי, מה הייתי מרגיש מה שהוא מרגיש? אבל זה מה שצריך. צריך להגיע לשם. לחתור להגיע לזה, לא מספיק. צריך לעשות את המצוות. אבל אסור להסתפק. להמשיך הלאה. לראות איך אני שמח בעבודת השם. איך אני אוהב את השם. זה היה סיום ככה של פרק א', פרק ב', ככה למדנו השנה וראינו כמה חשוב כל נושא ההרגלים. את כוחו של ההרגל, זאת אומרת, זה ככה היה משהו קונבנציונלי, חזרה, לחזור טוב, לא רק טוב, מספיק שחשבתי על מה האמת, כבר מספיק טוב, לא מספיק לחשוב על מה האמת. צריכים עכשיו חזרה להבין שחלק מהכוחות של השכל נמשכו בתוך ההרגלים של הגוף, וצריכים לדעת איך אני, את ההרגלים שלי חוזר חזרה, מחזיר אותי חזרה אליי, ומגיע לשליטה, ובעצם כל מהותה של חזרה בתשובה, זה לדעת להחזיר את כל הכוחות שכבר נמשכו לתוך הגוף, כל הדברים שכבר פועלים אוטומטית, והפעולה האוטומטית הזו היא הדרך היחידה שהשכל יכול לשלוט על הגוף. אדם שלא נסע אף פעם באוטו, רק שלמד בחוברת איך להעביר מהלכים, ועכשיו ייכנס לנסוע באוטו, הוא לא יכול להעביר מהלכים. זוכר אני בשיעור ראשון על מסעית, שבמסעיות של פעם צריכים דאבל קלאץ' וגז ביניים, הזקנים פה מכירים את המושגים האלה אולי, אז ככה אי אפשר להעביר מהלכים במסעית ישר, אם אתה רוצה להוריד מהלך, אתה עושה גז ביניים, אתה רוצה לעלות מהלך, לעשות דאבל קלאץ'. זאת שפעם ראשונה שהיה לי רמזור, התחלתי לעשות גז ביניים, גז ביניים, סוף המורה עשה לי ברקס באמצע הזה. אחרי זה, אחרי שלוש שיעורים, זה כבר בא טבעי, גז ביניים, דאבל קלאץ', לא, 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 לא תצטרך לחשוב על זה, זה כבר בא לבד. הרגלים, אתה רוצה שהשכל יוכל לשלוט על הגוף, ודרך הגוף לעשות מה שאתה רוצה, אתה חייב שלך הרגלים, הרגלים זה הופך אותך להיות אדם. ולא שאתה, ולכן הרגל, בניית הרגלים הטובים היא חשובה. ולכן גם הרגלים הלא חשובים, ההפוכים, הם באמת תופסים אותך. והדרך היחידה שלך לחזור בתשובה זה לקחת את הדבר, לקבל את מרירות הסם, לאסוף את הרגלים חזרה, ולהתחיל לבנות להם מסלולים חדשים, ואז לשחרר חזרה. אתה רואה שלא משתחרר טוב, אז עוד פעם, לשלוח את היונה, להחזיר את היונה, זה ככה דיברנו את זה בפרק של הרגלים. אחרי זה התקדמנו וראינו את העוצמה בכל דרכי חדאיו. שבכל, שזה בתוך, את העוצמה של כל רגע ורגע. איך בכל רגע ורגע אתה יכול להיפגש שם עם כל אלוקות. אתה לא עושה, אתה לא נמצא ברגע הזה וחושב על הרגע הבא. אתה נמצא ברגע הזה ועובד את השם ברגע הזה. אם עכשיו אתה מחתל את התינוק, כל הטוב האלוקי עכשיו נמצא בהחלפת הטיטולים של התינוק. זה תפקידך כלפי האלוקים. תעשה את זה לצד הטוב ביותר. אל תחשוב באותו זמן על תוספותים כי אסור, כי זה קצת מסריח, אסור בזמן הסירחון. ואל תחשוב על שום דבר אחר. תחשוב איך אתה עושה את זה בצורה הכי טובה והכי יפה. כל הטוב מקופל במה שאתה עושה. דיברנו על חנוך, שעלה, שמיימה, וייחודים שהיה עושה בכל מסמר ומסמר שהוא תקע שם בסנדל. אז דיברנו על הוויכוח, אחד אמר לו, הוא עושה ייחודים, הוא חשב רק על עולמות עליונים. אז אמר לו, הרב, אולי הוא חשב גם על עולמות עליונים. אבל חלק ממה שהוא חשב, זה היה איך אני בונה סנדל כזה, שיחזיק מעמד 900 שנה, לאותם החבר'ה שגר, שחיו אז 900 שנה. איך אני עושה שזה דחוק בצורה כזאת, שלא יתפרק לו הסנדל במשך 900 שנה. כי אני רוצה לייצר לו משהו טוב, אני לוקח את כל הטוב האלוקי, חושב על העולמות העליונים ועל כל הטוב שמקופל בהם, אבל גם מגשים את זה פה בעולם הזה, ועכשיו אני עובד את השם בלהכין סנדל למישהו. ואני רוצה שהסנדל הזה יחזיק עמד 900 שנה. בכל דרכי חדאי הוא בית של הבטוח. בכל דרך ודרך שאתה נמצא, אתה שם עובד את השם. עובד את זה עד הסוף. אז גילינו את העוצמה של כל רגע ורגע.
אבל ברור שזה, מחילה, רציתי לשאול אם זה ברור שזה לא כמו איך של לימוד תורה, נכון?
תלמוד תורה כנגד כולם.
לא, אני שואל.
מה השאלה?
זה לא כמו
ערך
של לימוד תורה.
אמרנו, תלמוד תורה כנגד כולם. מה השאלה?
לא, אני שואל. האם בן אדם שהוא, נגיד, עושה
איזה
משהו...
התורה ציפתה עלינו, התורה ציפתה עלינו, שמצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, והיא מוטלת עליך. אתה חייב לעשות. ראינו, דיברנו על זה פעם. אחד האחרונים גם אומר, יש ויכוח בין האחרונים, למה אתה חייב לעשות? אחד האחרונים אומר, כי אם אתה לא תעשה, אז נמצא שאתה מכחיש את מה שאתה לומד. נגיד, אם לפי התורה עכשיו אתה אמור עכשיו להניח תפילין, ואתה לא מניח תפילין, אז אתה בעצם מכחיש את הלימוד שלך. כדי לא להכחיש את הלימוד, אתה עכשיו צריך לעשות את הלימוד למעשה. אומר, כשאתה עושה את זה למעשה, אתה בעצם מופיע למעשה לימוד תורה. זה אומר, זה חלק גם מלימוד תורה. זאת אומרת שבזמן שאתה, יש מצווה שאינה יכולה לעשות את זה אחרים, ומוטלת עליך, שני התנאים, אז אתה בעצם, זה נחשב לך גם מצווה וגם לימוד תורה.
מה, שמצווה
שלא
יכולה לעשות?
על ידי אחרים, ומוטלת עליך.
ואם זה
יחד?
רגע, אם מישהו, נגיד, הזמין אותי לאיזה מקום, חתונה, אז אני חייב ללכת, לא? ויש לי
חבר,
יש לי גם
שיעור
באותו יום, מה אני יכול לעשות?
שיקול דעת, לא? תלוי מי זה המישהו. תלוי מי זה המישהו. אם אתה היחיד שיכול לשמח אותו, או זה שאתה לא תגיע, זה מאוד לא...
זה יגיע אחר כך, לא בא, אני אגיע אחר כך.
אם זה, אתה צריך לעשות את השיקול האמיתי, עד כמה אני חשוב לאותו אדם, ועד כמה שיעור תורה הזה חשוב לעולם, אתה עושה את החסר הזה, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסידה. ראינו את העוצמה של הרי כל רגע ורגע, ראינו גם את העוצמה במשך הפרקים פה, של כוח הכרת הטוב. גילינו שבתוך האדם יש כוח אדיר של כוח הכרת הטוב, שאמר הרב קוק, שמכוח הכרת הטוב, שאדם באמת מכיר בטובה, שהשם מרעיף עליו, הוא יכול להגיע לעשות את מצוות בעוצמה, בעוצמה אדירה את כל המצוות כולה. ראינו כמה סיפורים על אדם שבאמת כמה כוח הכרת הטוב הוא חזק, אדם שבאמת זיהה שעשו טובה לאימא שלו, איך הוא במשך 40 שנה רק חיכה להזדמנות שיוכל להחזיר טובה, ואותו עושה טובה.
סיפור מצמרר.
סיפור מצמרר. וזה כוח שקיים. וברגע שאנחנו מכירים בטובה שהשם עושה לנו, השם לא חייב לנו כלום. נתנו אותו זכות לנשום. כיף לך לנשום. כיף לנשום, השם מרצונו להיטיב, ואתן לי ברגע הזה לנשום. כמה אני צריך להכיר לו טובה על זה? נתן לי לראות, לשמוע, כמה הכרה טובה, עצומה צריכה להיות לי כלפי הבורא. אחד הדברים ראינו שהקשים ביותר, שמובילים גם לכל הכפירה, זה אותו כוח. שאדם בא ועושה עבירה, לא נעים לו. כוח הכרת הטובה שלא נותן לו להיות במצב הזה, הוא לא נעים לו במצב הזה. הרשם ברצונו להיטיב, הביא לי 50 מיליארד דולר, נתן לי את הזכות לנשום, ואני באתי ועשיתי עבירה, מישהו חבר, ביקשתי לו, תשמע, בבקשה, אני במצב בעייתי, תן לי איזה 20 אלף שקל, עד שבוע הבא, והוא נותן לי עכשיו 20 אלף שקל, הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול, זה קשה לי, אני צריך לשבת את הרכב, וזה אני אומר, בבקשה, והוא משבת את הרכב, נותן לי 20 אלף שקל, שנייה אחרי זה אני בא, נותן לו סטירה, פח! איך אני מרגיש? איך אני מרגיש עם עצמי? הוא השקיע את החיים שלו, ונתן לי 20 אלף שקל שלו מאוד קשה, עכשיו אני אתן לו סטירה? אני קשה לי מאוד לחיות עם זה, הכוח הכרת הטובה שלי מוכחש. וזה המניע של כל הכפירה, אדם לא יכול לחיות עם זה. חייב לכפור במשהו. או שאין השם, או שאין רצון להיטיב, או שבעצם לא עשיתי עבירה, ורק חזר, רק אמרו שזה עבירה. משהו פה הוא חייב להמציא זה כפירה, כדי שלא להיות במצב הזה. קשה להיות במצב הזה. כל העבודה זרה, כל הפילוסופים שהמציאו ידעות, כל המדע שהמציא שחוקים, וכבר לא שואל את עצמו מאיפה נובעים החוקים האלה. זה הכל אותו כיוון שמנסה להסתיר. אני לא רוצה להיות מודע לזה שרצונו להיטיב של השם הוא זה שמחולל אותי. הוא זה שמחולל לי את הכל. אז כוח הכרת הטוב, ודיברנו על זה שכוח הכרת הטוב הוא הפתח של המפתן של אבות השם מאהבה באמת. כי כוח הכרת הטוב זה עדיין אני בעסק. אני בעסק, עשו לי טובה, אז אני מכיר טובה. אבל יש דרגה הרבה הרבה יותר גבוהה, שאנחנו לא מדלגים אליה, אלא תמיד משתמשים גם בכוח הכרת הטוב, אבל גם יש דרגה יותר גבוהה. ודיברנו שדרגות הגבוהות האלה, אנחנו לומדים עליהן, כי יש משהו בנשמה שלנו בפנים, שנבנה מהדיבור על זה. נכון שאנחנו לא באשליה, שאנחנו כבר בדרגות האלה. דרגה הזאת, זה מה שקראנו עכשיו בפרק, בתחילת פסקה ד', שלמות העבודה מהאהבה לרצון השם בלבד. אדם מכיר באמת האמיתית שהדבר היחיד שקיים עלי אדמות שממנו נובע הכל זה רצון השם להיטיב. פתאום אדם מבין שזה שרצונו מתמלא זה זניח. זה כלום. מוסרית. אי אפשר לקשר את זה בכלל. זה שרצון השם להיטיב. וכל הדבר הזה עובד רק בגלל שבאמת רצון השם להיטיב זה הדבר, זה הקומה הכי פנימית של כולנו. דיברנו על זה שאדם הוא מלא, הוא בצל שלם של רבדים. יש לי רצון שלי אגואיסטי לקבל טובות, יש לי רצון לקבל טובות גשמיות, יש לי רצון קצת יותר פנימי לקבל טובות רוחניות, ויש לי רצון יותר פנימי לקבל את כל הרצון האלה, כי אני רוצה באמת רצון השם, ויש לי רצון עד שאני מגיע לרצון השם להיטיב שהוא מקור הכל. וכל זה רבדים רבדים של אותו אדם. ודיברנו על זה שאדם, המשל של הרב קוק היה, שאני קצת החלשתי אותו, ניסיתי להביא אותו למשל יותר פשוט של ההבנה. אמרתי, אדם מציל את אמא שלו, רואה את אמא שלו נשרפת. רץ, 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 תופס זרנוק מחבט את השריפה, מנסה להציל את אמא שלו, ופתאום מישהו צועק לו, אם אתה מציל את האישה הזאת, אני מביא לך $1,000. במה הוא שמח יותר? בזה שהוא הציל את אמא שלו, או בזה שהוא מקבל עכשיו $1,000? אם הוא מוסרית מסודר נכון, ברור שהערך של, ברור שהוא הרבה יותר שמח בזה שהוא הציל את אמא שלו. משל שהביא הרב קוק היה, אדם שהציל מדינה שלמה, אלפי אנשים, ובא מישהו אמר לו, וואי, הצלת אלפי אנשים, בוא קח 1,000 שקל. במה הוא שמח יותר, באלפי אנשים שהוא הציל, או ב1,000 שקל?
באנשים.
אם הוא מסודר מוסרית נכון, מה זה מסודר מוסרית נכון? אנחנו נתיארנו את זה בציור שלנו. מה, הוא שמח בזה? יש אדם שאומר, מה אכפת לי? נכון, הצלתי על הרבה אנשים, אבל קיבלתי 1,000 שקל. וואלה, זה אני. אני קיבלתי 1,000 שקל. אתה לא רואה שיש אדם כזה. אז הוא אומר, יש אנשים, אבל בוא נגיד, אם אדם היה שמח ב1,000 שקל...
מיליון, 1,000 שקל?
מיליון, אתה יודע מה? קיבל 1,000,000 שקל. אם אדם היה שמח במיליון שקל, יותר ממה שהוא שמח באלפי אנשים שהוא הציל, אוקיי? אנחנו נראה את זה כפחיתות, אומר הרב קוק. כי הוא בעצם מה? הוא יושב במקום חיצוני. הוא יושב לו ברובד בקומה מאוד חיצונית של אני רוצה ליהנות. הוא יודע שבפנים גם יש לו רצונות יותר פנימיים, אבל הוא, כן, הנקודת השמחה והעונג הוא בעצם מספרת לאיפה הוא יושב. והוא יכול להיכנס פנימה ולשבת במקום יותר פנימי שאני רוצה להטיב לאנשים. אז מה אתם שאני קיבלתי 1,000 שקל? כסף לעומת אנשים באמת לא נכנס. וכל זה אומר הרב כשממשיכים להעמיק פנימה, שמגלים שאדם מגלה שבעצם ממלא את רצון השם. אז מה אכפת לי שמליתי את רצון עצמי? מיליתי פה את רצון השם, זה המקור שלי. אם אדם מצליח להיכנס פנימה לתוך אותו מקום, אז הוא הרבה יותר שמח במילוי רצון השם מאשר במילוי הפרטי שלו. וגם אם השם רוצה להביא לו צייה טובה, שיהיה לו גן עדן נצחי, והוא גם רוצה צייה טובה. אבל מה זה משנה שאני פרטית רוצה? העיקר זה שהשם רוצה. זה ככה היה פרק ד', ואז עברנו פרק ה', שבו גילינו את השלמות העבודה, שלמות או שבח הענווה. שהענווה האמיתית זה לגלות שאני לא צורה, שאני לא דבר נפרד. מי אני? אם השם לא ברא אותי בכל השנייה, יש משהו שקיים בי בכלל? רצון השם לא היטיב מחולל אותי. חלק מהגדרה העצמית שלי, וחלק מכל מה שאני רוצה, ונביאת רצונותיי, כל התקציב מרגיע מרצון השם. אין לי משהו עצמי. אומר משה רבנו שהיה ענב מכל אדם, היה שפל. אומר, אני כשלעצמי, מה אני? אני כלום. כצורה פרטית, אני כלום. זה בדיוק גם הימים האלה, דרך אגב. הימים האלה, דיברנו על זה שהפסוק שהבאנו, זה היה מדי חודש בחודשו. מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. לא אדם, אומר רבי חזקיה בסוטה דף עמוד א', אלא בשר, שאדם שמתפלל צריך לשים על צור כבשר. אני לא צורה עצמאית, אני רק החומר גלם. ההגדרה השלמה שלי זה שאני עושה את רצון השם. זה הגדרה השלמה שלי, יש פה רצון השם שמתקיים, לא? אין לי רצון שהגיע משום מקום. כל כולי נובע מרצון השם. אנחנו בימים אלה מתאבלים על בית המקדש, שבית המקדש זה המקום שמביא את הדבר הזה עד הסוף. אנחנו רואים, ושמחתים בבית תפילתי. אומרים חזל, בית תפילתם לא נאמר לבית תפילתי, בית המקדש זה המקום שמבקשים שפע לכל העולם, ועל זה נאמר בית תפילתי, כי הצדיקים מתפללים בתפילתו של השם. מה שאנחנו מבקשים שפע לעולם, זה לא כי אנחנו רוצים את השפע. אלא אתה השם רוצה את השפע, ואתה קיבלת את עצמך שאתה לא נותן את השפע שאנחנו מבקשים. אנחנו נכנסים לבית המקדש ומבקשים שפע. ובבית השלישי זה יהיה ככה במוחש. עם שיעלה לבית המקדש, יקבל שפע. עם שלא יעלה לבית המקדש, לא יהיה לו גשם. במצרים, אם לא יעלה לבית המקדש, יש להם את הנילוס, אבל יקבלו דבר. אין דבר כזה שפע בלי להגיע לבית המקדש. זה ברור, ככה עובד העולם. וכל מה שבבית המקדש אנחנו מבקשים שפע זה כי אנחנו רוצים למלא את רצונך. אנחנו נובעים רק מרצונך. יהודי בזמן בית המקדש אמרנו, יהודי מביא ביקורים. שואל אותו הכהן, מה הבאת? אומר לו, זה פרי שגדל אצלי בגינה, הראשון, הבאתי לך. זה מה שהוא אומר לו? מה פתאום? מקרא ביקורים, ארמי עובד אבי היה במצרים, אני שייך לעם כזה, שאמור למלא את רצון השם בעולם, ואמור להופיע את השם בעולם, ולכן ירדנו למצרים, ועלינו ממצרים, מי שאל אותך? שאל אותך מה אתה עושה עם הפרי פה? לא, זה מה שאני עושה פה עם הפרי, אני בא לבית המקדש עם הפרי שלי, כי אני חלק מעם, שהולך להופיע את רצון השם בעולם. זה התודעה של אדם בזמן שבית המקדש בנוי. עם ישראל מגיע לבית המקדש, פותחים להם את כל השערים משער המזרח עד קודש הקודשים, ופתאום הם רואים את הכרובים מאורים זה בזה, ואומרים להם כך יחיבתכם לפני המקום. אדם מבין שלא יהיה צור נפרד. כולנו עם אחד, מחוברים ביחד, בזוגיות עם השם. התודעה של בית המקדש. יבוא כל בשר, ישתחוות לפניי. חלק מה שאנחנו עצובים על זה שבית המקדש קיים, זה כי כל הגאות אנחנו פתאום מרגישים. אני נפרד, אני קיים בגלל עצמי.
הרב, מה זאת אומרת יבוא כל העם והעם
לבקש את הגשם? כתוב, זה בנביא שאנחנו קוראים בסוכות. ככה הוא אומר, עם שיבוא לבית המקדש יקבל גשם, עם שיבוא לא יקבל גשם.
מה עם כל אלה שלא
יכולים לבוא לפה? לא, ישלחו נציגים. כן, לא, נאמר, עם, כעם. עם שגיד, אני לא בסרט הזה של היהודים האלה. אני לא בא לבית המקדש להם, לא יקבל גשם. אחרי בית שישי כבר לא יהיה חוכמות. האמת היא ברורה, אין תקציב אחר. יש רק מקור אחד לכל התקציב. מה מקור? השם.
והיהדות זה
שתביא, כן, נכון, רק היהדות, רק את המידע של היהודים, זה החיבור אל התקציב של השם. זה יהיה, זה מה שיקרה בחיבת שישי. בסדר. האמת, האמת יצא אל הפועל. זה בדיוק, זה בעצם הרב קוק פה, בדיוק מה שהתחלנו, שהעבודה היא פה על הדעת. העולם, האסתר, מעלים, מכניס אותי לדעת שאני נפרד. ואני, השם נתן בי אמון, שאני יכול לצאת מהדעת הזאת שאני נפרד, אני יכול להגיע לענווה ולהבין שבעצם אני לא יצור נפרד. אני חלק ממנו. ואני שליח שלו. כל מה שאני מרגיש נפרד זה בעצם אשליה. האמון הזה שהשם נותן, יש מדרש מפליא. מדרש רבה שמדבר על זה שממשיל את, את השם למלך שהכין כיסא ושם את הכיסא על אוניות והאוניות נוסעות בים. וכל עוד האוניות כולם באותו כיוון, אז הכיסא צף על האוניות. ברגע שכל אונייה שעוברת לכיוון שלה, מה קורה לכיסא? טובע בים. כיסא השם! הופעת השם בעולם, היא תלויה, תלה אותה בנו. לתאווה יבקש נפרד, כשאנחנו כל אחד מרגיש נפרד, איך אני, איך יהיה טוב לי, בין אם בגשמיות, בין אם ברוחניות, כל אונייה הולכת לבד, כיסא השם טובע בעולם, השם לא, 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 לא מופיע בעולם. אבל השם תלה את זה בנו והאמין, בנו, שיום אחד אנחנו נרגיש שאנחנו ביחד נלך כולנו אותו כיוון. נגיע לאותו מקום פנימי, לענווה הפנימית, לענווה להקראת האמת, שאני לא דבר נפרד. שרצוני הפנימי זה נובע רק מרצון השם, שהתפקיד האמיתי שלי זה אני, הגדרה שלי האמיתית, אני אצבע בתוך גוף, אני לא דבר נפרד, גוף, האצבע עושה את מה שהמוח אומר לה, אני עושה את מה שהשם אומר לי, זה הגדרה האמיתית שלי, אז אני שמח באמת, אז אני באמת, אני האמיתי זה למלא את רצון השם, שנגיע לזה שכל האוניות באותו כיוון, אז כיסא השם יכול לחול בעולם, והשם זה מפליא, השם האמין בנו ותלה את הכיסא בנו, לתאווה יבקש נפרד, כל אחד הולך לכיוון שלו, כיסא טובע. כולם ביחד, כיסא נמצא. בפנימיות, אנחנו מאוד קרובים לזה. זה נראה, אולי מישהו פעם שאלתי, תראה, כולם פה דבתנים. אמרתי לו, זה בחיצוניות. אם היה לך עיניים פנימיות, היית רואה כמה כבר כולם רוצים בפנים כבר להגיע למצב הזה, שרצונם תואם את רצון השם. יש אומרים, אמרו לי הרבה פה, שמוסר אביך זה ספר קשה. אולי לא כדאי בכלל ללמד אותו, בטח לא במכון מאיר, שמכון אמור להיות הכנה. אולי בהמשך ללמד את מוסר אביך. אני לא בא לחלוק, אני חושב שבאמת מוסר אביך הוא ספר לא פשוט. אני מדבר על הרבה מהלכים שכליים. אני בא להציר בזה שלא את כל המהלכים השכליים עשינו פה ביחד לשיעור, יש דברים שדילגתי עליהם. לפעמים בטח שמתם לב.
לא בתפעמים של הרב לא
שותים,
לא?
אז בייחוד גם ספר מוסר אביך עושה כמה תהליכים. אף על פי כן, אני חושב ש אין לי ספק שהספר הזה הוא מפתח לגאולה. הרצון הזה של להגיע לעוצמה בעבודת השם בדור התקומה הוא רצון אמיתי וכנה. ומקבל כל מיני תחליפים של כל מיני תורות שונות שהיו בגלות, שהיו מתאימות לגלות. אבל התחליפים האלה לא יספיקו לרצון הפנימי הזה ולא נותנים לזה תרופה חלקית. התרופה האמיתית זה מוסר אביך. תורת הרב, תורה שלמה, שאומרת שאדם יכול להגיע לאהבה, ליראה, לשמחה, בצורה של עבודה אמיתית של החלפת הדעת. כל התהליך הזה שעברנו במשך השנתיים האלה, ניסיתי ככה ליצור, קוראים לזה אוזניים, אוזניים לתורה, איזשהו דרך גישה ככה לכיוון שהרב פוק מדבר עליו. עכשיו אני לא יודע אם בשנה הבאה נמשיך את הדבר הזה, למדנו עכשיו שני פרקים חשובים, מה יהיה פה עם השיעור של מוסר אביך בשנה הבאה, אני לא יודע בדיוק, נדון פה בחלונות, אבל אני חושב שכבר עכשיו האוזניים שניסו ליצור הם אוזניים חשובות, אולי צריכים למשל להוציא את זה בתור דיסק, הדיסק הזה יקראו ואוהבי שמו ישכנו בה, וככה קראתי בהקדמה של הרב צבי יהודה שמדבר על זה, אז הוא מביא את הפסוק, הפסוק אומר, כי אלוקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, תהליך הגאולה, וישבו שם וירשוע, וזרע עבדיו ינחלוה, ואז הפסוק אומר, פסוק בתהילים, ואוהבי שמו ישכנו בה. עכשיו שהגענו לארץ ישראל, לשכון בארץ ישראל צריכים להיות אוהבי שמו. עכשיו בזמן התקומה, יש לנו כמיהה פנימית, לא להגיע לעשות מצוות עם כמה אבים, אלא להגיע להיות מאוהבי שמו. ואיך עושים את זה באמת? אז אפשר לשמש ואסור, ודאי ודאי לקרוא כל מה שדרכי העבודה שדיברו עליהם בגלות, הם תמיד נכונים. אני חושב שגם הרב קוק לא חידש, אלא בא ואסף מת כל אותם דרכים שדיברו עליהם תמיד, במשך שנים ביהדות, הוא בא ואסף את הדרך שהיא באמת הנכונה ביותר והאמיתית ביותר, פה לעבוד בארץ ישראל. אז אני, בעזרת השם, מקווה שבמשך שנתיים פה יצרנו איזשהו אוזניים ממוסר אביך, איזשהו כיוון. אולי צריך למצוא את זה בדיסק, להתחיל להפיץ את זה ברחוב לכולם. חבר'ה, אתם רוצים לאהוב את השם? קדימה, בוא תימד מוסר אביך. קשה, הנה יש פה דיסק, תן כמה משלים. אולי. בעזרת השם, אני מקווה שבאמת נזכה כולנו לעלות מעלה מעלה. רק דיברנו והתחלנו את הנושא הזה. קיבלנו איזשהו כיוון וטעימה של הכיוון של הרב קוק של דרך העבודה. אני מקווה שמהטעימה הזאת אנחנו נקבל תאבון ונרצה לאכול יותר ויותר מהכיוון. ובעזרת השם שנזכה באמת להיות מאוהבי שמו ישכנו בה.